אני פותח בפסקה מתוך מאמר שנכתב בשנת 1933 על ידי הרב יהודה אשלג בעל הסולם. למאמר שלו הוא קרא עת לעשות, והוא הדפיס אותו כחוברת כזאת קטנה והילק אותה ברחבי הארץ. הוא אומר כך, עת לעשות. זה זמן רב אשר מוסר כליותיי ירדפוני יום יום, לצאת מגדרי ולחבר איזה חיבור יסודי בדבר נשמת היהדות והדת ובידיעת מקוריות בחוכמת הקבלה ולהפיצו בקרב העם, באופן שישיגו מתוכו היכרות והבנה בכלל הדברים העומדים ברומו של עולם כראוי, באופיים וצביונם האמיתי. הרב לייטמן, מהי החוכמה של הקבלה ולמה היא רלוונטית להיים שלנו היום?
האנושות מתפתחת. אלפי שנים, עשרות שנים, עשרות אלפי שנים. חוכמת הקבלה היא מלווה את האנושות כמעט 6,000 שנה האחרונות. אדם הוא המקובל הראשון, לכן נקרא אדם הראשון. מי שהראשון מבני אדם נעשה, נגיע להידמות לבורא. לכן נקרא אדם, ממלאי דמה לבורא. וממנו והלאה אנחנו מכירים בחוכמת הקבלה, שזאת חוכמה על כל המציאות. למה אנחנו קיימים, באיזה מציאות קיימים, איך אנחנו תופסים את המציאות, מה הטבע רוצה מאיתנו, איך אנחנו יכולים להגיב על הטבע, בשמה אנחנו קיימים, מה טעם בחיינו, איך לשנות את החיים, ובכלל, מה קורה עם הטבע, מסביב, הכל. אין שאלה שחוכמת הקבלה לא יכולה לתת עליה תשובה ברורה, מספקת, פשוט שלמה, מפני שהיא מגלה לנו את הכל מערכת המציאות. לא העולם שלנו בלבד, אלה גם כן כל העולמות העליונים. הידע מאוד רחב, מאוד פשוט, מה שמעניין, מאוד מאוד פשוט. יש חוקים, הם לא קשים להבנה, אלא יש רק בעיה אחת, איך להרגיש את העולם האמיתי שבו אנחנו קיימים, שאנחנו עטומים, לא יכולים להרגיש אותו, נמצאים בו ולא מבינים איפה נמצאים. מכל המציאות האמיתית שקיימת אנחנו מגלים רק חלק קטן מאוד ממנה, שקוראים לו העולם הזה בלבד, ולכן לא יודעים מה קורה איתנו. העולם הגדול נשאר מחוץ לתפיסה שלנו. אנחנו לא יודעים מה קורה, מפני שלא יודעים מאיפה באים כל אלו הכוחות שמתגשמים ומקרים שמתגלים לפנינו, וכך אנחנו נולדים, גומרים את החיים, לא יודעים מה לפני זה, מה אחרי זה, ואפילו באמצע שאנחנו איכשהו חיים גם כן לא יודעים למה זה קורה איתנו. באמת אנחנו הכי ומללים, אפשר להגיד, מכל הנבראים, מכל הברואים. אבל בכל דור ודור ישנם אנשים, והראשון מהם היה אדם מלפני 5,775 שנה, שרצו לגלות מה טעם בחיים. וגם בעל הסולם שכותב מי מגיע לחוכמת הקבלה, אז הוא אומר שמגיע אליה מי ששואל מתם בחיים. מה הוא אומר שם בהקדמה לטס? אני לא אמצא אותה עכשיו כאן מהר.
בהקדמה לטס באות ב', אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת, שהיא מהו הטעם בחיינו. כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך, דהיינו מרבית האיסורים והמחובים שאנו סובלים באדם, בכדי להשלימם על אחריתם, הנה מי הוא הנהנה מהם, או ביתר דיוק, למי אני מהנה. ואין אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה, ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מישהו אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרוא ומנקרת את מוחנו ומשפילתנו עד אפר, בטרם שנצליח למצוא את התחבולה הידועה, דהיינו להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כביום האתמול.
נו, זה אנחנו מבינים. שמאין ברירה, אנחנו כך מתגלגלים בחיים, דור אחר דור, ואנחנו לא יודעים בשביל מה ולמה, אבל מה לעשות? זה החיים שלנו. עד שבאמת הגיע זמן שאומנם שהייתה חוכמת הקבלה נסתרת מכולם, וכך גם כן אנחנו חשבנו שקוראים לה חוכמת הנסתר, אבל היא נסתר נקראת לא מפני שהיא עצמה נסתרת, אלא שהסתירו אותה עד זמננו. ועל זה כותב בעל הסולם בעת לעשות, שאנחנו התחלנו עכשיו לקרוא את המאמר. מה זאת אומרת? שהאנושות מתפתחת במשך הרבה הרבה שנים, ובכל דור ודור האגו שלנו, שזה בעצם עיקר הטבע, היסוד שלנו, הוא גודל, 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 גודל. וכל פעם שהוא גודל יותר ויותר, אנשים מתפתחים, הם מפתחים מדע, חוכמה, טכנולוגיה, רפואה, חיים שלהם, מפני שהרצון שלהם האגואיסטי, הוא גודל, דורש יותר ויותר, מקבל מהחיים. ובדורנו זה אנחנו הגענו למצב שאנחנו חייבים להגיע לפתרון. כי אנחנו רואים שהעולם שלנו הוא הגיע לאיזה רוויה אגואיסטית, שאנחנו כבר לא יודעים איך להתקיים הלאה. המשפחה נהרסת, אנשים נכנסים לסמים, יותר מחצי מהאנושות סובלת מייאוש וכו' וכו'. ובמקרה כזה כותבים מקובלים, זה הזמן שאנשים מאבדים את כל היחס לחיים מה שהיה לך קודם, ולכן הם זקוקים לדעת בשביל מה חיים, למה חיים. השאלה הזאת היא עכשיו צריכה להתעורר במיוחד בדורנו זה, ולכן מתגלה חוכמת הקבלה. על זה כתבו כל המקובלים של 100 שנה האחרונות, זה בעל הסולם, רב קוק, רבש, ולכן אנחנו נמצאים איתכם במצב שאנחנו כן יכולים בעצם לענות על כל שאלה ושאלה מה שמתעוררת לנו בחיים. אבל עוד יותר מזה, אנחנו לא מחפשים תשובות, אנחנו רוצים לדעת באיזה עולם אנחנו חיים. זה מה שנותנת לנו חוכמת הקבלה. היא פותחת לנו חושים, כדי שאנחנו נגלה את המציאות שבה אנחנו קיימים, אותה מטריצה, אותו מימד, איפה שאנחנו באמת קיימים, איך פועלים הכוחות עלינו ואיך אנחנו יכולים לפעול על הכוחות האלו, לראות את הטבע בעוצמתו האמיתית. ואז אדם מתחיל לראות למעלה ממרחקים, זמן, תנועה, מקום, למעלה מהגבלות האלו שיש לו מהלידה. לכן חוכמת הקבלה זה חוכמה של תפיסה, תפיסת המציאות. ולכן היא נקראת חוכמת הנסתר. לא שהסתירו אותה, אלא זה שהיא פותחת לנו העולם הנסתר, שהוא נסתר היה מאיתנו קודם, כי אנחנו נולדים בדרגת חי, דומם צומח חי, אנחנו נולדים בדרגת חי, וכשאנחנו על ידי האגו שגודל יכולים להתחיל לגלות דרגת המדבר, דרגת האדם הדומה לבורא, שאנחנו פותחים את עצמנו בלהידמות לו, אז אנחנו מתחילים לראות את המציאות יותר רחבה, עמוקה, שקופה. וזה נקרא שחוכמת הקבלה היא מגלה לנו את העולם הנסתר וכבר מתגלה. ולכן לפי הגדרת חוכמת הקבלה, מה היא? כתוב שחוכמת הקבלה זה שיטה לגילוי הבורא לאדם בעולם הזה. גילוי. זאת אומרת שאנחנו נדע את הכוח העיקרי וכל הכוחות שממנו, כל המערכת, כל המציאות, בזמן שאנחנו חיים כאן איתכם. ואנחנו לא נעשים בזה איזה... אנחנו, בוא נגיד, לא הופכים להיות לאיזה אנשים ש... יודעים לעשות איזה דברים מיוחדים. לא, אנחנו פשוט רואים מה באמת קורה במציאות האמיתית. איך נכון להתנהג ואיך להביא את עצמנו למצב הטוב ביותר. זה ניתן לדורנו, ויש כאן עוד בעיה אחת. שהחוכמה הזאת שייכת לעם ישראל ואנחנו חייבים לגלות אותה. חוכמה הזאת היא נותנת לאנושות אפשרות להתחבר נכון בין כל החלקים ופלגים ומחנות וחלקים, והיא היחידה שיכולה להביא את האנושות לשלווה, לשלום, לשלמות. ולכן אנחנו צריכים לפי התוכנית הבריאה לגלות אותה קודם ואחר כך למסור לכל העמים. זה נקרא להיות אור לגויים. ועד שאנחנו לא נעשה את זה, ישנו אותנו כל פעם יותר ויותר, והאנטישמיות רק יגדל יותר ויותר. כי הסיבה ששונאים אותנו, מפני שבתת הכרה כל העמים יודעים, מרגישים שיש בנו משהו ואנחנו לא מגלים את זה לכולם. אז זה כתוב הרבה, וגם מצד המקובלים, גם מצד האנטישמים, גם אלו וגם אלו צודקים. ולכן אנחנו מחויבים לגלות את חוכמת הקבלה. על זה כתוב המון מקורות ממקובלים, ולגלות אותה לכולם. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ולכן זה שצריכים אנחנו לעשות. והדור הזה הוא בהחלט גם זכאי וגם חייב לגלות את החוכמה הזאת, לדעת איך למסור אותה לכולם, שכל האנושות היא תגיע שוב להיות כמשפחה אחת. כן.
כן, בעל הסולם כותב על זה במאמר הערבות באות כף, שמוטל על האומה הישראלית להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזו של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה.
אני לא יודע לאיזה כיוון לקחת אתכם בשיפור הזה על חומת הקבלה.
ולכן אני חושב שאנחנו ניתן להם
כן.
להגיד לנו מה הם רוצים לשמוע, ולפי זה אנחנו נתפתח.
אתם תוכלו לשאול כל שאלה שתרצו, יש שם קובעים
כן, יש פה קובעים אדומים, סדרנים קובעים אדומים, כמו שאמרתי קודם, הם מהקים לכם, אנחנו מזמינים בעיקר את האורחים שהצטרפו אלינו היום, בחצי השני של היום, הצטרפו אלינו 1,300 איש, וביחד אנחנו עכשיו כאן כבר יותר מ-5,000 לדעתי. ברוכים הבאים, אנחנו מאוד שמחים שבאתם, ומאוד נשמח לשמוע כל שאלה שיש לכם. תבואו, אל תתביישו, אל תשאירו בבטן, הסדרנים ייתנו לכם את רשות הדיבור. האם יש לנו שאלה ראשונה מוכנה? כן, בבקשה אדוני, רק תגידו מי ששואל מה שמו ומאיפה הוא, שנכיר אחד את השני, בבקשה.
שלום וערב טוב, קוראים לי אודי שיטרית, אני מקמפוס תל אביב, סמסטר ב', מראשון לציון.
קודם יותר רצויים אנשים שהם ממש באו, יבואו מרחוב. קמפוס בית תל אביב זה כבר טוב, בסדר, בתור התחלה.
במסע הרוחני שלי, שהוא התחיל כבר לפני הרבה שנים, פגשתי בהרבה אנשים שאהבו אהבת אמת אנשים אחרים, ואני חושב שגם הגיעו הנקודה שבלב דרך עולמות רוחניים אחרים, ואני שואל איך הקבלה מסתכלת או מה דעתה על העולמות האחרים או על המסעות האחרים שקיימים בעולם שלאו דווקא באים מעולם הקבלה, כלומר יש דרכים אחרות, ומה ההתייחסות של הקבלה לדרכים האלה?
לא מתייחסת. חוכמת הקבלה לא מתייחסת לשום דבר. יש לה אמצעים משלה, כלים משלה, איך לחקור את המציאות, איך לחדור לתוך המציאות שאנחנו לא מרגישים בחמישה חושים הגופניים שלנו, ריח שמיעתם, ריח מישוש. סך הכל זה מה שיש לנו, לגוף שלנו, גוף שלנו הוא בהמה, דרגת חי, ואנחנו על ידו רק יכולים לגלות את המציאות. חוכמת הקבלה פותחת לנו עוד חמישה כלים הנוספים, שהם נקראים כתר חוכמה בנזרם בן מלכות, ובחמישה כלים האלה נוספים אנחנו מתחילים לגלות כוחות שבפעילים את המציאות, ובזה היא עוסקת, לא שייכת לשום דבר אחר. אתה לא תמצא אף מילה בחוכמת הקבלה על דתות, אמונות, כל מיני שיטות למיניהם, שום דבר, פשוט חוכמה בפני עצמה. ולכן אני לא מתעסק באיזה השוואה בין אלו לאלו, זה יותר, זה פחות, זה קצת, זה לא כדאי. כדאי להכיר את חוכמת הקבלה ולראות שאתה בעצם לא זקוק יותר לכלום. רק להבין שמה שהיא מסבירה, היא מסבירה איך לפתח את החושים הנוספים, דרכם להתחיל להרגיש מציאות שהיא מחוצה למציאות שלנו. זהו.
תודה.
בבקשה. כן.
שלום, שמי ירון גרינר. הביא אותי בפעם השנייה אבי קויש מקבוצת תל אביב. קודם כל אני נפעם מעוצמת האהבה, האושר, האנרגיה והחיבור האמיתי שיש פה בין כולם.
תודה רבה. תודה.
לשאלתי, אני בשבוע שעבר הייתי בהרצאה של דוקטור תמיר לאון, הוא אנתרופולוג שחוקר תרבויות חברה וסביבה.
אני מכיר אותו, היה אצלנו.
או.
מתי ביקר אצלנו?
היה, היה, תודה.
אתה יכול לקרוא את הארכיון שלנו ולראות את הצילום שאנחנו שם משוחקים עם העם.
אז אני הייתי בהרצאה שלו לפני שבוע, והוא דיבר על תופעת הגירושין והתפרקות התא המשפחתי. הוא אומר שלפני 10 שנים זאת הייתה תופעה, ובשנה, שנתיים האחרונות זה ממש מגפה, שב-2016 15% מהזוגות שהתחתנו התגרשו בשנה הראשונה לנישואים. והוא אומר שהמגפה הזאת הולכת ועולה ואין לה פתרון. אז מישהי מאחוריי נעמדה ואמרה, אם כל זוג יום אחרי החתונה ילך ללמוד קבלה, הוא ילמד מה זה ערך משפחה ולא יתגרש. הוא אמר לה, יש לך... והשאלה שלי, האם באמת הפתרון והתרופה זה לימוד הקבלה לשמירת ערך המשפחה והנישואין?
חוכמת הקבלה מגלה לנו איך אנחנו יכולים להיות בשלווה, בשלום, בחיבור, בהשלמה עם כל אחד ואחד, בלי לשנות דעות. נגיד ככה, יש לי דעה אדומה ויש לי דעה שחורה, כן? ימין ושמאל, איך שאתה רוצה, תשייך לזה, כן? אז הם בניגוד טוטלי, זאת אומרת, אין שום דבר באחד שעם זה מסכים שני. אבל בכל זאת הם חיים בעולם אחד, והם חייבים להיות באיזה מין קשר. אין מה לעשות. הטבע מחייב, מה עושים? מתגלה חוכמת הקבלה, מתי שזה מגיע ל-100% האגו שלו, וזה מגיע ב-100% לאגו שלו. איך לעשות ביניהם שלווה, שלום, חיבור, השלמה? בקיצור, או שזה זוג, או שזה מדינות, או שזה ילדים בכיתה, לא חשוב איפה, בכל מקום יש לנו התקוטטות כבר ממה שאי אפשר לסבול. חוכמת הקבלה היא נותנת לנו פתרון מאוד מעניין. היא אומרת, אנחנו צריכים לשמור על, גם על האחד וגם על השני, על כל ההבדלים שביניהם, על כל צורות השינה, שוני, על הכל. רק אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מרכיבים משניהם משהו שלישי. משהו שלישי. ושלישי הזה הוא יהיה ב-200% בעוצמה. הוא יהיה כולל את שניהם, זה יהיה כף השלישי, כך זה נקרא, כף האמצעי, כולל את שניהם, ובו הם שניהם יהיו נכללים ולא מתקוטטים, אלה משלימים. אבל צריכים ללמוד איך לעשות זאת. זה בעצם כל החוכמת הקבלה. כי אנחנו צריכים להגיע ככה, זה נגיד נברא, וזה בורא, ואנחנו צריכים להגיע לדבקות. לדבקות הבורא בנברא. ודבקות זה התקשרות הפנימית, כמה ש... פשוט... נו, איך להגיד? איזה מילה יש? אבסולוטית, טוטלית. חיבור טוטלי. לזה אנחנו צריכים להגיע. אבל הנברא הוא נשאר נברא, ובורא ודאי שהוא נשאר בורא. ובכל זאת הם מגיעים לחיבור. אז בזמננו, שאנחנו מגלים את העולם שהוא כבר עומד ממש לפני התפוצצות, מהשנאה, מריחוק, מהתנגשות, מהכל, אמריקה עכשיו נותנת לזה דוגמה לכולם, כן? וזה היה ידוע וברור, וגם כן עוד מעט אירופה, נו, בקיצור, מגיעים זמנים שאין מה לעשות, זה התקדמות האבולוציונית. ולכן אנחנו צריכים ללמוד איך להגיע לכף אמצעי. זה נקרא, על כל פשעים תכסה אהבה. על כל פשעים תכסה אהבה. זה בדיוק ככה. זאת אומרת, הפשעים נשארים, אהבה גם כן נמצאת, ושניהם נמצאים אחד על השני. ודווקא בגלל שיש שנאה ואהבה, שניהם קיימים. לא יהיה שנאה, לא יהיה אהבה. נלמד יחד איך לעשות.
תודה רבה.
שלום, שמי סוזי, אני פעם ראשונה כאן, ומהמם.
תודה רבה.
תודה. עם כל התובנה האישית שלי, שאהבה באמת היא הסיבה והפתרון, וכולנו אחד, וכל בני אדם על כל הצבעים השונים, כולנו מרגישים, רוצים, חשים ומקווים לאותם דברים. אבל עדיין, גם שאני מסתכלת על אנשים פה, יש איזשהו שוני. ומאוד הייתי רוצה לדעת איך הקבלה מגדירה דת, ולא מבחינת טוב יותר, פחות טוב, דרגות, לא, פשוט הגדרה.
אני כבר אמרתי שקבלה לא נוגעת בשום דבר חוץ מקבלה. פשוט מאוד. את שואלת על חומת הקבלה, תשאלי עליה כמו שאת שואלת נגיד על... המקצוע שלי ביוקיברנטיקה, חוץ מקבלה. עשיתי דוקטורט בקבלה, אבל המקצוע שלי הראשון, גמרתי אוניברסיטה במקצוע ביוקיברנטיקה. אז כמו שאתה היית שואלת אותי על זה, כך תשאלי על קבלה. לא שייכת לשום דבר, לכלום. זה גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. הבורא הכוונה זה אותו כוח שנמצא שנמצא סביב כל המציאות, זה הטבע, הטבע בגימטריה אלוקים, כן? ועל זה חומת הקבלה מדברת. זאת אומרת, היא מתייחסת לכל מה שאת יכולה אולי למצוא בכל מיני דתות, אמונות למיניהם, היא מתייחסת בצורה פרקטית, עניינית, שצריכים לגלות, צריכים לפתוח, צריכים ללמוד, ולפי זה אנחנו נדע מה לעשות עם החיים שלנו.
תודה.
בבקשה.
שלום לכולם, שלום לרב לייטמן. לי קוראים אליאור ואני מחולון. תודה. פעם ראשונה שלי פה.
תודה רבה.
והשאלה שלי היא כזו, ממה שאני שמתי לב ואהבת לרעך כמוך, זה משהו שמדברים עליו הרבה בקבלה, ואני שם לב שהרבה פעמים המשפט הזה באיזשהו מקום יכול להפוך לסיסמה קלישאתית.
ודאי, ודאי.
עכשיו, איך הבן אדם, או מה הצעד הראשון, או מה התהליך גם מעבר לצעד הראשון, שהאדם יכול לעשות עם עצמו כדי להבין שיש במשפט הזה הרבה מעבר לעוד סיסמה, את העומק שיש במשפט הזה?
תראה, אני הגעתי לחומת הקבלה, שוב אני אומר לך, בגלל שהמקצוע שלי הוא ביוקיברנטיקה, זאת אומרת, זה מערכות גוף האדם. זאת אומרת שאני למדתי את הגוף האדם מבחינת ההנדסה. איך פועלים איברים, איך שהם קשורים זה לזה, לפי איזה תוכנה, לפי איזה קשרים הגוף נפעל, פועל, וזה הביא אותי לכל מיני שאלות שמהם אני הגעתי כבר לחוכמת הקבלה, כי לא ידעתי מה לענות על השאלות האלו. אז פשוט... זה לא עניין של אהבה, כמו שאתה אומר, זה כולם מדברים על אהבה, או שמענו כאן שירים, שירי אהבה, לא. אהבה זה נקרא התקרבות והתחברות בין הדברים ההפוכים. אנחנו בטבע, בטבע, תמיד מפלוס למינוס קיימים, כן? ואז בין פלוס למינוס, אם אתה יודע, צריכים לעשות איזה רג'יסטר, נגד. כן? ואז, או מנוע נגיד, או עוד משהו, ואז אם יש לך פלוס ויש לך מינוס, אז אתה יכול על כל העומס הזה, כן? לקבל עבודה, לקבל תועלת. אז חוכמת הקבלה היא מסבירה לנו איך אנחנו יכולים להתקשר ולהוציא תועלת גדולה מהפלוס ומינוס שבטבע. מינוס זה קיים, הוא נמצא בנו, זה האגו שלנו. האגו שלנו. האגו. זה הטבע שלנו. כן? בראתי יצר הרע כמו שכתוב. כן? לב האדם רע מנעוריו. הפלוס אנחנו לא מוצאים, אנחנו צריכים לגלות אותו. פלוס זה כוח הבורא. כוח הבורא. זה הפלוס. אותו אם אנחנו מגלים ואנחנו מחברים אותו כנגד האגו לחיים שלנו, אנחנו מקבלים פתרון לכל דבר. שני כוחות הטבע נמצאים בידינו, ואנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו יודעים לגלות את המימד העליון. אנחנו הופכים להיות לאנשים שחיים לא בתוך הגוף שלנו, כמו שעכשיו, בדרגת חי. אלה אנחנו הופכים להיות בני אדם, אדם הדומה לבורא. זאת אומרת שאני מתחיל לחיות במערכת הכוחות שהם כולם פשוט בצורה שקופה ככה נמצאים כמו קורי הכביש נגיד, כמו רשת, ואני חי בה במטריצה הזאת בצורה שאין כבר לא חיים ולא מוות. אני נמצא למעלה מכל המימדים, זמן, תנועה, מקום. לזה חוכמת הקבלה מביאה אותנו. ואז אנחנו מגיעים למצב כמו שהיה אומר למורית שלי, הוא אומר שבערב אתה מוריד את החולצה, זורק אותה לכביסה, כך אתה, מגיע הזמן שאתה זורק את הגוף שלך ונשאר לחיות בלעדיו. פשוט מאוד. זה לא כל כך נשמע נורמלי וריאלי, אבל זה מה שחומת הקבלה יכולה לספק לנו, וזה שהחיים האלו שלנו צריכים לזה, החיים שלנו צריכים להביא אותנו. זאת אומרת שהאגו עכשיו גודל, האנשים יחיו הרבה יותר שנים, והם לא יוכלו לסבול את החיים האלו. זה כל השנים האלו יהיו להם ליסורים איומים. יצטרכו לגלות איך במשך החיים לעבור למימד עליון. זה מה שקורה. אנחנו נמצאים עכשיו במעבר הזה, בזמן מאוד מיוחד. זה מה שאני יכול להגיד.
תודה.
בבקשה. כן.
ערב טוב, הרב ליידמן. אני שירלי, זו פעם ראשונה שלי כאן. תודה. אני רציתי לשאול אותך, מה זה בעצם העולם הבא? האם המעשים שלנו בעולם הזה באמת נשפטים בעולם הבא, לטוב ולרע?
אין עולם הבא. מה זאת אומרת אין? מה שאנשים מתארים לעצמם, שאחרי שגוף הזה, הבהמה הזאת מתה, אחרי זה משהו מאיתנו עולה לאיזושהי מציאות שנקראת עולם הבא, דבר כזה לא קיים. לא קיים. למה זה צריך להיות? אני לא יודע. למה הם חושבים שמגיע להם בכלל עוד משהו? גם כן אני לא מבין. אבל לא קיים. העולם הבא זה נקרא בחוכמת הקבלה העולם שבא, כן? שאנחנו משנים את עצמנו, מעלים את הכלי קליטה שלנו ומתחילים לגלות מציאות הנוספת. זה נקרא העולם שבא, עולם הבא. ומה שמשיגים בעולם הזה בלבד. זאת אומרת, יש לנו חיים בעולם הזה, בזמן שאנחנו חיים כאן, אנחנו צריכים להשיג את העולם הבא. מי שמשיג ובמידה שמשיג, אז הוא מרגיש את זה, ואז הגוף שלו, הוא כבר לא זקוק להגוף שלו בעצם. לאט לאט הגוף מת, כרגיל, כדרגת חי. זו דרכה, והאדם ממשיך, אדם, אז הוא נקרא אדם באמת כדומה לבורא, במידה שדומה לבורא הוא נמצא בעולם הבא, וממשיך שם כל העליות. וגיהנום, גן עדן, כל מיני שכר ועונש, מה שאנשים חושבים, זה פשוט לא קיים. אני מצטער, אבל זה מה שחוכמת הקבלה אומרת. ובכלל, כל החשבון הזה שאנשים חושבים, זה לא שייך לאמת. כי אנחנו, כולנו, מה שלא נעשה, כולנו עושים מתוך האגו שלנו, מתוך הטבע שלנו.
אומר על זה בעל הסולם באיגרת 55 שלו, אגדור לך היטב פירוש המילות האלה, העולם הזה והעולם הבא בדברי חז"ל. והוא, כמו שמובא בספר הזוהר, ששאלו מהו עולם הבא, והשיב, בעולם שמתקרב ובא. כלומר שהשפע עומד לבוא לפנינו. אשר העניין הזה הוא המושג לנו בהווה, או שכבר השגנו בעיה, מה שאין כן, העניין העולם הבא, שאותה עדיין לא השגנו עכשיו, אלא שראוי לבוא לנו ביהיה, דהיינו לאחר זמן. אבל שניהם, העולם הזה והעולם הבא, מדברים במה שאדם משיג ומקבל בעולם הזה.
אני מצטער אם אני לא עניתי לפי מה שרצית, אבל
לא, הופתעתי.
בסדר.
אבל תודה.
יהיו לך הרבה הפתעות אם תרצה. בהצלחה. בבקשה.
שלום. אני תומר שמואלי, אני ממושב קרם מהר"ל. אני הגעתי לפה דרך אמא שלי, תלמידה ותיקה, כבר כמה זמן. זהו, את האמת שזה פעם, אפשר להגיד שזה פעם ראשונה שלי פה, הייתי פעם אחת לפני הרבה זמן, אני לא כל כך זוכר, זו פעם ראשונה שלי
אנחנו
פה.
אנחנו מכירים טוב טוב את ההורים שלך.
כן, אני פחות מכיר אותך.
כן.
זהו, רציתי לשאול בגדול משהו שקצת לא ברור לי, לגבי מה זה בעצם החזון של חוכמת הקבלה. אני מדמיין לעצמי, אתה אומרים כולנו כאחד, אומרים מה בסופו של דבר אמור לקרות? אני מדמיין לעצמי סוג של אימג'ן של ג'ון לנון. אני לא יודע בדיוק מה הכיוון האמיתי ש... מה הולך לקרות? לא תהיה שנאה בעולם? אנחנו נהיה כולנו מחובקים כל העולם ביחד, נשיר שירים. איך זה בדיוק ייראה? פרקטית, תכלס.
מה שנברא... שאלה מצוינת. מה שנברא, נברא האגו, יצר הרע. רצון לקבל שחושב רק על עצמו. ובתוכו אנחנו קיימים, ובכל אחד ואחד, ובכולם יחד, האגו הזה מתפתח כל הזמן, יותר ויותר ויותר. עד שהוא מגיע למצב שאנחנו מתחילים לראות, מתחילים להרגיש צרות ממנו. שאנחנו כל הזמן צריכים לרוץ ולפתח כל מיני דברים ולדאוג, וכל הזמן, כל הזמן בריצה. וחוץ מזה, בתוך האגו מתפתח מה שנקרא נקודה שבלב. כי אנחנו כולנו, סליחה שאני צריך קצת להרחיב בזה, אנחנו כולנו מגיעים למערכת שנקראת אדם הראשון. אדם. אדם. המערכת הזאת היא התחלקה להרבה מאוד חלקים, כל מיני חלקים. אם אתה רוצה לדעת כמה, 600,000. 600,000 חלקים. נשמות. ובכל חלק וחלק, אם תיקח איזה חלק, יש רצון אגואיסטי, ויש שם גם כן נקודה שבלב, זה נקרא חלק אלוקה ממעל, חלק מרצון לתת, לאהוב. אז יש לך מלכתחילה חלק שהוא כולו שנאה, ובו יש קצת איזה ניצוץ של אהבה. וכך אנחנו קיימים, שבעצם אותו ניצוץ של אהבה הוא כמעט ולא נפעל בנו, אלא נפעל רק בדרגת כמו שאמא לילדים, אבל בעצם הוא מפעיל את האגו שלנו כדי להשתמש באחרים. אם אנחנו מחברים, זה חומת הקבלה, אני עכשיו מספר מה חומת הקבלה אומרת לנו לעשות. אם אנחנו מחברים כאלו כמה חלקים יחד, כמה חלקים יחד עם נקודות האלו, שזה יצר הטוב שיש בכל אחד מאיתנו והיתר היצר רע, אז יוצא לנו ככה שיש כאן נקודה אחת של היצר הטוב, וכנגד זה יש משהו שחור של היצר הרע. אם אנחנו יכולים ככה לעשות ולנתק אחד מהשני, יצר הטוב לחוד ויצר הרע לחוד, אז אנחנו בונים כאן מה שנקרא דיפול, פלוס ומינוס. כאן זה פלוס וכאן זה מינוס. ואז על ידי קונסטרוקציה הזאת אנחנו יכולים להתחיל לחקור כל המציאות. לא מציאות שלנו, מציאות שזה שדה כוחות שבה אנחנו קיימים. ואז אנחנו באמת יכולים להסיק למה חיים, בשביל מה חיים, עבר, הווה, עתיד, לשנות את החיים שלנו, הכל לעשות. כי יש לנו כלי שהוא כלול משני כוחות הטבע, ואותו אנחנו יכולים לכוון לגילוי ולפעולה. זה בעצם יישום של חוכמת הקבלה.
ומה יקרה, אבל ברגע שזה כל אחד יהיה אצלו, הבנתי, זה יהיה כל אחד יהיה אצלו, מה בסופו של דבר יקרה? אז החלקים הרעים
יהיו פחות. אתה תראה בדיוק באיזה מציאות אתה חי. כי עכשיו באמת אתה חי במציאות שנקראת עולם, ממילה נעלם, אלם, אסתר.
אוקיי, תודה.
בבקשה. כן, גברת.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום לכולם. שלום הרב לייטמן, שמי ענת. אני הזמנתי לכאן על ידי ציונה ממעגן מיכאל. פעם ראשונה שאני מגיעה לכנס כזה, אז סליחה אם השאלה שלי חושפת איזושהי בורות, אבל האדם מחפש משמעות. כתב ויקטור פרנקל, וכולנו באים מהמקום הזה, במקום של חיפוש משמעות, אמת, מתוך כאב, סבל. ואני תוהה מה מייחד את הקבלה מדרכים אחרות של רוחניות, של חיפוש.
גברת לא יודע, אל תשאלי. אני לא התעסקתי בשום מחקר השוואתי בין חוכמת הקבלה למשהו. לא התעסקתי בזה. לא.
תודה רבה לך, תודה.
בבקשה.
זה ערב טוב.
ערב טוב.
אני מתן מתל אביב, מתרגש ונרגש.
תודה.
יוצא לי לקרוא גם את הכתבות שלך בוויינט, ואני מתחבר מאוד לתוכן, ואני קורא את זה בשקיקה, אבל אני גם קורא תגובות של גולשים. וגם כשאני מנסה להזמין לפה אנשים שהם לא מהדרך, אני נתקל באותם תגובות, והם בסגנון של קאט, מה זה קאט, לאן אתה מביא אותי, זו קאט, זה לא קאט, ואני לא כל כך יודע איך לענות, איך להגיב לזה, חוץ מהכחשה, ורציתי לדעת איך אתה, מה דעתך על זה, מה אתה אומר?
אני אומר פשוט, אני לא יודע מה זה קאט, וכל אחד יכול לתת הגדרה משלו, באמת לא. לא, לא, אני לא מתעסק בשום דבר חוץ מחומת הקבלה, רק תבינו שלא חשוב לי מה אומרים עליי, אני חייב לגלות חוכמת הקבלה במקורות שלה, לא מעצמי, במקורות שלה לכולם. זה מה שאני קיבלתי ממורי, וזה מה שאני עושה כבר משנת 90 שהוא נפטר. לכן זה לא חשוב לי מה אומרים לי, אני יודע שלחוכמת הקבלה יש כל כך הרבה בעיות, סתירות, יש כל כך הרבה סונים, כולם מפחדים, אומרים שאפשר להשתגע, ועוד ועוד ועוד. על זה כתוב בספרי הקבלה, על כל הדברים האלו. אני חושב שדווקא אנשים שכותבים נגד, הם עושים לי גם כן טובה. כי בסך הכל הם מעלים רייטינג. שלילי, חיובי, זה לא חשוב. ולכן אני לא מפחד משום דבר בחיים. כלום. העיקר כמה שיותר לפזר את הידיעה על חוכמת הקבלה. וכל היתר הדברים האלה, איך קוראים לזה, שזה קאט, או שעוד משהו כותבים, שיגידו, זה יעבור, זה יעבור. לא יכול להיות שבעולם שלנו, שהוא כולו רע, לא בחלק הקטן או גדול, או מה, כולו רע, לא יכול להיות שחוכמת הקבלה היא תתגלה בצורה טובה, תתקבל בצורה טובה. לא יכול להיות, כי היא הפוכה מטבע שלנו, ואנשים לא יודעים למה הם שונאים אותה. לא יודעים. תשאל אותה, אוי, זה אסור, אסור לנגוע, זה משהו, זה... פתאום בן אדם מודרני, נורמלי, הופך להיות למשהו כמו שיצא מג'ונגל. זה טבעי. אני מבין את זה, זה אני מבין טוב מאוד, כי טבע האדם אני לומד ועוסק בזה כבר כמה שנים. ולכן אותי זה לא, אני לא מתפעל מזה. יודע שישנם הרבה מאוד סונים. למה סונים? הם יגידו לך אלף ואחת סיבות. זה לא חשוב. אצלנו אין שום הצדקה לזה, ואנחנו פתוחים לכולם, אנחנו לא סגורים. אפשר לבוא לקמפוסים, להרצאות, לכל דבר. אנחנו מופיעים בטלוויזיה, אנחנו מוציאים ספרים באינטרנט, יש לנו כל כך הרבה חומר, הכל פתוח, הכל פתוח. נו, אלה מה? אין לאנשים בכל זאת אפשרות להגיד לחוכמת הקבלה משהו טוב. שוב, זה כמו אנטישמיות. זה נמצא בתוך האדם, והוא לא יכול לעקור את זה. וככה זה יהיה עוד כמה שנים. אבל אני מקבל את זה בצורה טבעית.
ואין איך להגיב לאותם כותבים.
לא, 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 לא. זה כמו שלאלו ששונאים אותנו. מה תגיד להם? שאנחנו טובים, אנחנו כאלה, זה לא יעזור. זה לפחות מובן שזה לא יעזור. אותו דבר כאן, לא יעזור. אותה סיבה, זה אותו שורש. כמו ששונאים חומת הקבלה, כך גם כן שונאים את היהודים. זה מאותו שורש, שיש בהם שורש לתיקון הטבע האדם, ולכן לא יכולים לסבול את זה.
תודה.
בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב ויצמן. שמי דגנית. הגעתי לפה מאלפי מנשה על ידי חברה שלי טל, לומדת 7 שנים בקבלה. פעם ראשונה שלי פה. כל החיים ככה אמרו לי שללמוד ככה את הקבלה זה משהו שככה קצת די מסקרן ואפילו מגיע למצב של שיגעון. אז השאלה שלי היא האם אפשר להשתגע מלימוד חוכמת הקבלה.
להשתגע זה מהר אצלנו, את באת היום, אבל תבואי גם מהר, מהר, לא, סתם, אני צוחק. הרב יענו, צחקתי.
על זה יש ספר בחוכמת הקבלה העיקר, שזה נקרא תלמוד 10 ספירות. זה 6 כרכים, 2000+ דפים, שם ישנה הקדמה לתלמוד 10 ספירות. כך גם כן כך, ב-150 דפים כזאת הקדמה. אבל כתוב שם ממש משורה ראשונה, שכל הדברים האלו שאסור ללמוד, שאפשר להשתגע, שיותר טוב ללמוד לא תלמוד 10 ספירות, זה לתלמוד בבלי, שיותר טוב בכלל לא לעשות כלום, וכו' וכו'. בקיצור, כל האלו לא, מה שנקרא, על חוכמת הקבלה, שם על כל זה ישנם תשובות מקובלים גדולים, לא ממני. אם את רוצה, את יכולה שם לראות. אני רק אגיד לך דבר אחד. האנשים משתגעים וכאלה הרבה. יש לנו 20% בכלל מאלה שהולכים ברחוב משוגעים. רק שתדעי. לא, 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 אני אומר לכם, הם בחזקת חולים, אבל מה לעשות? אי אפשר להכניס כמות כזאת לבתי חולים. אבל זה באמת, אנשים עם כל מיני סטיות, עם כל מיני הפרעות. גם אצלנו בכל אחד יש דבר כזה, קצת. ואנחנו משתדלים לשמור את עצמנו. בכל אחד ישנה סטייה מסוימת, מיוחדת, אפילו כמה. אבל דווקא מי שמתחיל ללמוד חוכמת הקבלה, הוא מתחיל ללמוד איך עובד המוח שלו, איך עובד המנגנון של הרצונות. וזה מעמיד אותו בצורה מאוד מאוד בריאה, ביקורתית. הוא מתחיל להרגיש את הפידבק שלו, את המנגנון, ההכרה, ההבנה, ו מתרחק לגמרי לגמרי דווקא מהיכולת להיכנס לאיזו סטייה מוחית, שכלית. זיכרון שלו מתפתח, חושים שלו מתפתחים, הוא מתחיל לגלות תופעות שאף אחד מאיתנו לא מרגיש, ובהתאם לזה הוא נעשה עשיר. הוא מתחיל להרגיש מציאות שהיא מנהלת את העולם שלנו ואותנו. רשת הכוחות שעוברת דרכנו, אנחנו לא מרגישים אותם כמו קרני, נגיד, רנטגן, כן? והיא מנהלת אותנו. אותם אנחנו לומדים ואותם אנחנו מתחילים להרגיש. ולכן אדם מבין למה הוא נפעל, באיזה צורה, מה הסיבה למחשבות שלו, מה הסיבה לרצונות שלו, איך להחליט נכון וכן הלאה. הכל הוא מבין ויודע. זה אני חושב הפוך משיגעון.
תודה רבה.
שמי רוני פרל, אני קודם כל רוצה לומר תודה, תודה לבת זוגתי שהביאה אותי לפה, תודה לכולכם, זו זכות גדולה להיות פה. הרב, אני שומע הרבה על הקבלה בבית, אני עושה פעם בשבוע סדנה עם בת זוגתי, אבל אני שומע רק דברים רעים כל הזמן, וכמה שהעולם הזה הולך להיגמר ולהיכחד. השאלה שלי היא מאוד קצרה, אני יכול לשמוע מהרב משהו גם אופטימי? קשה, אני בן אדם מאוד אופטימי, אז קשה לי לשמוע כל הזמן שרק רע.
אני אגיד לך, אם אני לא הייתי אופטימי, אז לא הייתי כאן ולא הייתי פותח את המפעל הזה, הייתי חי בשקט. הייתי חי בשקט, מה אני צריך? אתה מבין? זה לגמרי לגמרי לא לפי רוחי. אתה יכול לשאול את התלמידים שלי, הם יודעים שאני יכול חודשים לא לצאת מהחדר. זה האופי שלי, תן לי ספרים או מחשב גם כן וסגור דלת, אני לא צריך כלום, אף אחד. תראה מה שאני, מה פתאום אני נופל כמוך, תראה בין 7,000 איש.
נהדר, אבל מה הלאה?
אז אני אומר לך, אז למה? מפני שאני מאוד אופטימי, שעל ידי כוח הזה אנחנו נגיע לחיים הטובים.
אינשאללה.
אינשאללה.
תודה רבה.
חוכמת הקבלה היא נותנת לנו אפשרות לנהל את החיים, לנהל את העולם. זאת אומרת, שני כוחות האלה שאנחנו מקבלים פלוס ומינוס, והעולם שלנו באמצע, איפה אני עשיתי את זה? או, אתה מבין? אז כאן פלוס ומינוס, האגו מצד אחד והבורא מצד השני, אנחנו יודעים איך לקרב אותם, וכאן בין האלה, אז זה העולם. כן, העולמנו. ואז אנחנו מנהלים אותו. ועל זה כתוב. שובו בני ישראל, ידע שם אלוקיך, ובקצור, בשבילי נברא העולם. אנחנו חייבים לנהל את החיים שלנו. אם לא ננהל אותה, אז החיים האלו יהיו יותר ויותר ויותר גרועים. בכל זאת זה יחייב אותנו ללמוד איך לנהל אותם. אז תבוא ונעשה יחד.
כן, הרמב״ם כותב, הרעות הגדולות המתרחשות בין אדם לאדם, מאיש לרעהו, נובעות מן היעדר ידיעה. אילו היה לאדם ידיעה המתייחסת לצורה האנושית, היה נבלם כל הנזק שנגרם לעצמו ולזולתו. כי בידיעת האמת, חוכמת הקבלה, מסתלקות האיבה והשנאה, ומתבטלת פגיעתם של בני האדם זה בזה.
יש לנו הרבה מקורות, אם תיכנסו לאתר או ספרים אתם יכולים לקנות ולראות איך המקובלים מדברים על מה שחוכמת הקבלה מביאה לאדם. אתם פותחים עיניים, רואים את כל החיים. אף אחד לא צריך להסביר לכם כלום. אתם בעצמכם מתחילים לראות הכל שקוף. בבקשה.
שרון מגבעתיים, ערב טוב. מה שאני נחשפתי לתורת הקבלה מהטלוויזיה, מהערוץ שלכם, ומה שהבנתי זה שהקבלה אמורה בעצם ללמד אותי להתעלות מעל האגו שלי, שזה הרצון לקבל, ולעבור למצב של השפעה, של רצון לתת.
כן.
לעבוד עם הפער הזה בין זה לזה, ולהתעלות, כן. זה עיקר העבודה.
אז למה קוראים לזה קבלה? מה אני אמורה לקבל, או מה אני אמורה לקבל על עצמי? למה זה קבלה אם אני רוצה לתת בעצם?
לא, את לא רוצה לתת. אל תשקרי לנו.
לא, אני אמורה לרצות לתת.
אמורה, בשביל מה לך את זה? תבריקי מקבלה כזאת. היא צריכה אז לקרוא השפעה.
כן.
אז יש לנו כאן סוד אחד קטן. את יודעת, חוכמת הקבלה, סודות. אנחנו נמצאים סגורים בתוך האגו שלנו. בתוך האגו שלנו. רצון שלנו, שלי. וברצון הזה שלי, אני רוצה רק לחיות ולהיות בו בלבד. לא לתת לשם לאף אחד להיכנס. זהו. ומה שאני מרגיש, אני מרגיש בתוך אותו הרצון. כן? זה רצון. רצון. ומה שנכנס לאותו רצון, זה מה שאני מרגיש. בלבד. מה שנותנת לי אפשרות חומת הקבלה זה לצאת החוצה מהרצון שלי ולהתחיל להרגיש את העולם החיצון שנמצא מחוצה לי. וכאן בעולם החיצון מה שנמצא, נמצא כוח העליון הזה מחוצה לי שפועל עליי, כן? שאותו אנחנו קוראים בורא. אוי, אני התרגלתי עכשיו לקרוא, לכתוב כן, בורא. זהו. אז מה שחוכמת הקבלה נותנת לי אפשרות להתחיל להרגיש אותו כוח החיובי השלי, השני, ואז כאן זה יהיה פלוס, כן? וכאן זה יהיה פלוס, וכאן זה יהיה מינוס, ואז אני כך מתחיל להסיק את הכל המערכת שפועלת עליי. אז כל מה שאני יוצא ממני ומתחיל להרגיש מחוץ לי, זה נקרא חוכמת הקבלה. למה? כי אני מקבל. אני מקבל ידיעה חדשה, הרגשה חדשה, מציאות חדשה, בעצם חיים חדשים. זה נקרא עולם העליון. מה שאני מגלה מחוץ לי. מה שאני מרגיש בתוכי, זה נקרא העולם הזה.
בחוץ זה רצונו של אחרים?
אם אני רוצה לצאת מחוץ לי, איך אני אעשה את זה? אז כדי לצאת מחוץ ולהתחיל להרגיש בורא, מה נעשה? הרצון הזה, אחד, הוא נשבר ל-60 ריבו, לא חשוב כמה, חלקים. חלקים. וחלקים האלה נמצאים בהתנגשות, בשנאה הדדית. אם אני מתחיל לחבר בין חלקים האלו, בין החלקים האלו, למרות שאנחנו שונאים זה את זה, אני מתחיל לרכוש תכונת ההשפעה, ואז אני יכול לפרוץ מחוצה לגדר. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, זה השלב, זה קרש קפיצה, להגיע לבורא, להשם אלוקיך. ככה זה עובד. אבל זה צריכים ללמוד.
כן, זה קצת יותר מסובך.
זה קצת מסובך. זה לא הרבה מסובך. זה ממש, יש קמפוסים, יש לימוד, מסודר. את נכנסת, לומדת, מתרגלת, מתחילה להרגיש את הדברים האלה שהם באמת קיימים בטבע, ואז נכנסת להרגשה נוספת. אבל נפתח לך עולם הנצחי.
תודה.
בבקשה, בהצלחה.
לפני השאלה הבאה אני באמת אזכיר, אנחנו עכשיו מקיימים כאן כנס גדול וערב הגיגי שיש איתנו אלפי אנשים, והדברים הם באמת נפלאים ומרתקים ויש מה ללמוד, ומעבר לערב הזה ההוויתי, אנחנו מאוד נשמח למי שירצה בכך לקבל אתכם למסלולי לימוד שיש לנו בכל רחבי הארץ. כשנסיים כאן יותר מאוחר את הערב, בחוץ יש דוכן של מכללת קבלה לעם, אפשר לגשת ולקבל פרטים. יש לנו סניפים של המכללה מאילת ועד הגליל, 30 סניפים ברחבי הארץ, ומיד עכשיו בעקבות הכנס, בגלל שהמון אנשים מתעניינים ורוצים ללמוד בצורה מסודרת מאלף לטף, אנחנו נפתח סמסטרים חדשים. אז אתם מוזמנים לבוא, לקבל את הפרטים וללמוד. בבקשה, השאלה הבאה.
שלום, ערב טוב. שמי שלומי לוי, אני מהסרט, פעם ראשונה כאן, והוזמנתי על ידי חמתי מערערית. ויש קונפליקט שאני לא מצליח להתמודד איתו, ורציתי מהרב לעזור לי.
עם חמתך?
אם היה לי קונפליקט עם חמתי, בטח לא הייתי פה. דרך אגב, אני מאוד נהנה.
בבקשה.
הקונפליקט שאני מבקש לברר, להבין. מצד אחד, שמעתי פה לאורך כל הערב שאנחנו עם נבחר, אור לגויים, ויש לנו תפקיד בעולם הזה. מצד שני, אני שומע שהקבלה לא מגדירה דתות. אז מי אנחנו, העם הנבחר? אנחנו יהודים, אנחנו דת, אנחנו לא דת?
שאלה מצוינת. פעם, לפני בערך 3,500 שנה, עיקר כל האנושות הייתה נמצאת בבבל. מסופוטמיה, כן? זה כתוב בתורה גם כן.
אולי נקרא? יש לי מוכן. מהרמב״ם. קטע ראשון מהרמב״ם. אומר הרמב״ם כך: בן 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העם, ולהודיעם שיש אלוק אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך ומקבץ העם, מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, והיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, ויצחק הודיעו ליעקב, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם.
מה זאת אומרת האומה? אז היה בבל, כן? בבל, בבבל היה נמרות, אם אתם יודעים, כן? המלך, ואברהם היה אחד מהכהנים, אפשר להגיד אפילו הראשי. ואז כשהוא הכיר את הכוח העליון, כוח העליון, והתחיל לפרסם את הידיעה הזאת, איך להגיע לכוח עליון על ידי חיבור ואהבה, ובבל באותם הזמנים הייתה במשבר גדול מאוד, כמו שאנחנו היום, ועוד יותר גרוע. כתוב על זה בתורה, מה כתוב? מגדל בבל זה ברור לנו, וגם כן, נו, אני כבר לא, בסוף היום לא יכול... מה כתוב על משהו על
על התקופה ההיא?
על התקופה ההיא, כן.
כתוב שבהתחלה הם היו והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. כן. ואז מסופר שהיה משבר גדול בצורה סימבולית מתואר כמגדל בבל, שהפסיקו להבין אחד את השני.
אברהם התחיל לפרסם את הידיעה הזאת שאפשר להשיג את האלוקות, והסיבה למשבר זה כדי ללחוץ על בני אדם שהם התחילו לעלות למעלה מהאגו שלהם, זאת אומרת שהאגו שלנו לוחץ עלינו דווקא זה עזר כנגדו, כדי שאנחנו נתעלם מעליו, ואז אברהם קיבץ מכל הבבל חלק מהאנשים שהם יוכלו לשמוע להיצע שלו וירצו להצטרף. זהו, מה הוא לימד אותם? ואהבת לרעך כמוך. זהו. על כל פשעים תכסה אהבה, כי הם כבר התחילו לגלות אז, לפני 3,500 שנה, התחילו לגלות האגו פעם ראשונה שהתהווה בחברה האנושית. והם קראו לעצמם יהודים, עם אלה ייחוד, וגם כן ישראל, לפי הישר כל, ישר אל, כן? ישר לכוח עליון. והוא לקח אותם לארץ כנען, מקום איפה שאנחנו היום. וזה נעשה לאומה. ובבבל היו הרבה מאוד עמים. כן, הרבה מאוד עמים, בכלל. אבל הם, אמנם שהם היו, שבאו לאברהם מכל מיני עמים ומשפחות וחמולות וכן הלאה, הם ידעו איך להתחבר מעל האגו, לפי איך שאברהם לימד אותם. ואז לפי זה הם נעשו אומה, שהיה בהם מצד אחד אגו, ומצד שני למעלה מהאגו הם התחברו, וידעו איך להיות כלולים מפלוס ומינוס, גם כן מרצון האגואיסטי חזק, וגם כן מרצון להשפיע אלטרואיסטי, משנאה ואהבה בקיצור. וזה נקרא עם ישראל, ישראל, ישר אל. שתפקיד שלו להגיע לאלוקות, לגילוי האלוקות. אבל כשהאדם והאומה מגיעים לאלוקות, הם מגיעים לפי חוק השתוות הצורה. הם בעצמם נעשים שווים לאותה דרגה כמו שמושגים. וזה בעצם תורת ישראל. עכשיו, אם אתה שואל, אז מי הוא העם? אז זה לא עם. אנחנו לא עם. אנחנו נציגים שאברהם אסף בבבל, מכל מיני ימים הקטנים שהיו בבבל. ככה זה אנחנו. פשוט מעורבים כולם. ולכן אנחנו, ברגע שאין לחץ עלינו מבחוץ, אין איום, אנחנו מתפזרים לכל הכיוונים, כי אנחנו לא מרגישים את עצמנו שייכים אחד לשני. ורק אם ישנם צרות ובעיות, אז אנחנו נזכרים ששונאים אותנו, ואנחנו אז מתקפצים יחד כמו איזה כבשים שרואים את זאבים. ככה זה. לכן אנחנו לא עם. עם ישראל זה עם רוחני בלבד, ובלי רוחניות אין עם ישראל. לא קיים, ועל זה כתוב בתורה גם כן.
ויהדות אין לה בכלל מקום בתשובה הזאת.
אני לא יודע. אני מבין בחוכמת הקבלה.
תודה רבה.
בבקשה.
שלום. שמי תומר שטרית, אני גם פעם ראשונה פה, הביא אותי לפה ניד אנגלר. ואני גם שם שאלות קודמות בעניין
בהקשר של חוכמת הקבלה ודת, הייתי רוצה לקבל תשובה קצת יותר פרטנית, אם אפשר, שתיתן לי מענה לפחות. האם בעצם יישום של חוכמת הקבלה מספיקה על מנת בעצם להשיג את מטרת הבריאה, או שבעצם אנחנו גם צריכים לקיים מצוות, לקיים את הדת, שכמו שאני יודע, מכיר, רוב המקובלים הם שומרי מצוות. גם הזכרת מקודם את ההקדמה של התס, שם מדובר לרוב על המטרה הגדולה של עשיית נחת רוח לשם יתברך. האם העשייה הזאת היא בעצם בקיום מצוות, או בעצם בחוכמת קבלה שהיא התקרבות והורדת האגו וכו' וכו'.
למה זה מדאיג אותך?
זה לא יודע, מדאיג אותי זה המילה הנכונה. זה באיזשהו מקום אני רוצה להבין מה אני צריך לעשות על מנת באמת לקיים את מה שנועדתי לעשות.
מה שאתה מקיים תמשיך לקיים, ותבוא ללמוד חוכמת הקבלה.
ותשובה לגבי מצוות?
אז אני אומר לך, מה שאתה מקיים תקיים, ותמשיך לבוא ותבוא ללמוד חוכמת הקבלה.
אוקיי. תודה.
שאלה באחרונה, בבקשה.
שלום, אני אלנה מבנימינה, והגעתי דרך חברה שלי, הדס. אני פעם שנייה כאן. שאלה שלי בעצם, האם הקבלה בעצם, על פי כל מה ששמעתי פה עד עכשיו, אני מרגישה שהקבלה יותר פונה כאילו לרציונל, לשכל. היא כאילו מנסה לחנך אותנו מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, כאילו, והיא לא, פחות כאילו יש התייחסות לאינטואיציה, ללב, כאילו, יש פה איזה רשימת חוקים כזאת.
אינטואיציה, אני לא יודע מה זה. אני לא יודע מה זה אינטואיציה. אני איש מדע. כן? המקצוע שלי הראשון, Medical and Biological Cybernetics. זאת אומרת, אני מומחה במערכות גוף האדם. מערכות לא מצד הרפואה, אלא מצד התפקוד.
כן, אני הבנתי את זה, אבל אני רוצה שתענה לי על השאלה.
ואני אומר לך שמתוך זה הגעתי לחוכמת הקבלה, ומזה לא, ולא השתניתי מתוך זה. חוכמת הקבלה זה מדע. אם את לוקחת ספר בחוכמת הקבלה, נגיד אותו תלמוד עשר ספירות שאנחנו כאן מדברים, זה פיזיקה, מתמטיקה, זה אפילו שרטוטים של העולמות, איך שהם עולים ויורדים כלפי האדם, בהתאם למעשה שהאדם עושה וכן הלאה וכן הלאה. הכל מדוד, הכל לפי הנתונים של הרצון, של הכוח, כוח משיכה, כוח התחייה וכל מיני דברים. הרבה מאוד נתונים, מאוד לא פשוט, מפני שאדם צריך להתחבר עם כל הפעולות האלו ולממש אותם בתוכו, אבל באמת אין שם שום מיסטיקה ושום אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? שנראה לי שזה צריך להיות.
לא.
מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה, במילים אחרות, מה שאני לא יכול להלביש בתוך רגש ושכל ברורים, שאני לא יכול למדוד אותם. אז מה שאני לא יכול למדוד לא קיים בחוכמת הקבלה.
לא יודעת, זה לא באמת עונה לי על השאלה.
גברת, הטבע מאוד מדויק, ואין בטבע משהו אינטואיציה, זה מה שיש לך מחוסר ידיעה. ואיפה שאנחנו יודעים, שם אין מקום לשום אינטואיציה, שם יש ידיעה בלבד.
אבל מאיפה הידיעה הזאת הגיעה? מי קבע את זה? מישהו שאיכשהו פירש את זה? כל פרשנויות.
לא פרשנויות. זה מדידות, בדיקות, מתוך הניסיון ברור, מתוך הפעולות ברורות שאנחנו שאנחנו עושים על הטבע איזה פעולה, מודדים ממנה מה שמקבלים, רושמים. זה כמו שבפיזיקה, כמו שבכימיה, באסטרונומיה, בכל דבר. זה פשוט מדידות. אינטואיציה יכולה להיות, נראה לי שאם אני אבדוק כך וכך, זה יקרה כך וכך. אז זה בין הדברים מדויקים. אנחנו משתמשים באינטואיציה, לא יותר מזה. אינטואיציה לא שייכת למדע. לחיפוש כן, אבל לא למדע עצמו.
וזה גם נראה שאני לא באמת למדתי קבלה, אז אני רק אוספת כאילו מידע מסביב, לפי מה שאני רואה, שבעצם הקבלה יותר מתעסקת מה שכל הזמן מבחוץ, פחות כזה, כאילו אנחנו, עם הקבלה...
אני לא מבין מה זה מבחוץ ופחות כזה. אני אומר לך ככה, למדת פיזיקה, את מבינה שהיא חוקרת את המציאות? וזה מדע מדויק?
בערבון מוגבל מאוד, הכל מאוד מוגבל.
נו, אז אני מצטער, נו, אז אין לי מה להגיד. תבואי ללמוד. אבל זה יהיה באמת הפתעה, שבחוכמת הקבלה אין שום דבר ששייך לאיזה דמיון או לאיזה אולי, כאילו אין, זה מדע. ויותר מדויק מכל מדע אחר, כי בה אנחנו קודם כל לומדים על ידי מה אנחנו מסתכלים לתופעות הטבע, למה אני כך רואה, מרגיש, ואחר כך לתופעות עצמם. לא, לא, זה צריכים ללמוד דברים.
תודה.
טוב, לפני שאני מבקש מהרב לסכם את הערב, אני רוצה לומר לכם דבר חשוב. כשתצאו אחר כך מהאולם, תראו סביבכם בחוץ המון דוכנים עם כל מיני דברים יפים ועם המון המון ספרים. מאוד נשמח אם תיקחו איתכם ספר כלשהו כדי שתוכלו להמשיך לחשוב על הדברים האלה שדיברנו כאן היום. יש שני ספרים שאנחנו ממליצים עליהם השנה במיוחד, זה עבדים, יציאת מצרים במאה ה-21, ספר שמתאר את המצב הפנימי רגשי שלנו היום ומהו הגורם שמשעבד אותנו ואיך אפשר לצאת להיים הדשים. וספר שני שמו סוד פורים, עוד שבועיים שלושה פורים. הספר מסביר את המשמעות הפנימית לפי חוכמת הקבלה. יש שם עוד המון דברים, המון דברים יפים, גם כתבי מקורות, גם סיפורים לילדים, הרבה דברים. תבקרו שם בדרך לצאת. אמרתי קודם בקשר להברה ששאלה, בקשר ללימודים, כיתות חדשות של קבלה ייפתחו עכשיו בכל רחבי הארץ. יש דוכן של מכללת קבלה לעם בחוץ, תבקרו גם בו, תיקחו פרטים. הרב לייטמן, מה סיכום הדברים?
חוכמת הקבלה היא עונה על השאלה באיזה עולם אדם חי. פשוט מאוד. איך הוא משיג את העולם הזה? איך הוא בכלל מתמצא? למה הוא כך מרגיש את העולם? האם אפשר להרגיש את העולם בצורה אחרת, עם החושים אחרים? מה קורה איתו לפני שנולד, אחרי שמת? כל הדברים האלה, כל מה ששייך לחיים שלנו, איך אנחנו מנועלים, איך אנחנו יכולים לשנות את הגורל שלנו, כל זה שייך לחוכמת הקבלה, אבל בצורה מדעית, מדויקת. אין כאן איזה פולסא דנורא ואיזה כללות או איזה ברכות, שום דבר. זה הכל כתוב בספרי הקבלה האמיתיים, ולא מה שנעשה שם מסביב. כמו שאמרה עכשיו בחורה, שאני מתעניין בערך מסביב. זאת לא גישה נכונה. נו, כך אני חושב. תבואו, תקראו, תלמדו, תיכנסו לאינטרנט, תבררו, לפי הסייט שלנו, יש, הכל נמצא בהורדה חופשית, והכל נמצא ממש להנאתכם.
מה אתה מאחל לעם ישראל?
מה אני מאחל?
כן.
אני מאחל שכל אחד על ידי הלימוד יפתח את העיניים וישיג את העולם העליון, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, ולא ירגיש אפילו מעבר בין חיים ומוות, וידע באיזה עולם הוא חי, ויהיה בעל הבית לחיים שלו, ועל ידי זה אנחנו עם ישראל נדע איך לשנות את העולם, לתקן אותו ולהביא ממש טובה גדולה לעם שלנו ולכל העולם. זה התפקיד שלנו. אם אנחנו לא נתקן את עצמנו ולא נתקן את העולם, אז קודם כל יהיה רע לנו. אנחנו שוב ושוב אנחנו מתחילים לראות איך שהסביבנו מתחילים להתייצב כוחות הרעים. זה מוסבר בחוכמת הקבלה, ואני כתבתי על זה הרבה, וכתוב עוד לפניי. אנחנו צריכים לממש מה שחוכמה הזאת נותנת, ולשנות על ידי זה כל המציאות, כל החיים שלנו. אנחנו יכולים לרכוש על ידי זה ביטחון מלא, ובלי זה זה לא יקרה. ובקצור, הכדור בידינו, בעזרתכם נצליח. תודה לכם.
יש לי הפתעה. אמרו לי שארקדי דוכין עדיין כאן ורוצה לשיר לנו שיר ללילה טוב. ארקדי, בוא מותק. הפתעה.
כי רק במקום שבו כולם אוהבים זה לזה ואוהבים זה את זה יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי, רק שם אוכל למצוא את הטעם. אבל עדיין גולה וארצי, גולה ועולמי, גולה, גולה בתוך עצמי, אבל עד אז שלי, שלי, שלך, שלך, גולה ועולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. רק במקום שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה יהיה לי למולדת. רק במקום שבו כולם שואלים מה הטעם לחיי, רק שם מוכן למצוא את הטעם. אבל אדם גולה בארצי, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי, אבל עדיין שלי, שלי, שלך, שלך, גולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. אבל אדם עולה בארצי, עולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. אבל אדם שלי, שלי, שלך, שלך, עולה בעולמי, גולה, גולה בתוך עצמי. כי רק במקום שבו כולם דואגים זה לזה ואוהבים זה את זה יהיה לי למולדת.
לילה טוב, נתראה מחר, תודה רבה.